כאן 11 ובכאן בוקס.
אנחנו כאן.
מצטרף אליי כעת דוקטור מוטי גלוסקה, אלוף משנה במילואים, שכתב ספר מרתק שיצא לאור ממש בקרוב ליום השנה למלחמת יום הכיפורים. 50 שנה ויום, מלחמות ישראל במבחן ועדות החקירה. אתה גם חוקר ומרצה בנושא ההיסטוריה הצבאית של ישראל, ומרצה בחוג לפוליטיקה ותקשורת במרכז האקדמיה הרב תחומי בירושלים. צריך להקים ועדת חקירה על כל הקרדיטים. לא, אני צוחקת. מוטי, כשאתה שומע את ראש הממשלה מודיע קבל עם וידע שהוא לא יקים ועדת חקירה ממלכתית, אתה רואה אופציה אחרת לוועדה שתחקור את אירועי טבח 7 באוקטובר מהניסיון שלך?
אופציה אחרת לפי החוק יש, אבל אופציה אחרת בנסיבות הנוכחיות האלה אני לא רואה. ואני אצטט רק את השופט רובינשטיין שאמר פעם, חי נפשי, אני לא מבין איך אי אפשר להקים ועדת חקירה. הוא דיבר על לבנון השנייה. אז אם הלבנון השנייה, אז 7 באוקטובר,
כלומר, אתה אומר, אם הייתה ועדה שחקרה את לבנון השנייה על אחת כמה וכמה...
הייתה ועדה ממשלתית.
בדיוק, אבל הייתה ועדת בדיקה ממשלתית. נתניהו יכול להתעלות בהיסטוריה הזו של מלחמת לבנון השנייה?
הוא יכול, ואני מניח שבדיון בבגץ ייתנו את הדבר הזה.
מצד שני, ואתה גם מרחיב על כך בספר, כשאולמרט מקים את ועדת הבדיקה הממשלתית במלחמת לבנון השנייה, יש לה מנדט נרחב מאוד לחקור את הדרג המדיני, נכון?
אכן, המנדט של ועדת וינוגרד היה המנדט הרחב ביותר שניתן אי פעם לוועדת חקירה שעסקה במלחמות. אני מדגיש מלחמות. ואולמר פנינה את השופט וינוגרד, ואנשים חשבו שוינוגרד יעשה לו הנחות, אבל הם לא הכירו את וינוגרד. אני הופעתי בפניו. וינוגרד לא עשה הנחות לאיש. רואים את הדוחות, הוא לא עשה הנחות לאיש.
דיברת עם אולמרט על הנושא הזה של ועדות חקירה, ועדות בדיקה?
דיברתי עם אולמרט על הנושא הזה. אני חושב שהוא עשה טעות בעניין הזה פעמיים. פעם אחת שהוא ניסה כל מיני מסלולי ביניים, קודם לוועדת חקירה, ואחרי זה הוא מינה את ועדת וינוגרד, שבאמת הרכב שלה היה חשוב. אבל אני אגיד דבר נוסף, שאחרי ועדת וינוגרד הוא הקים את צוות ליפקין שחק וחוקק את חוק המלל. אז משהו הוא יישא מדוח וינוגרד.
בוא נלך רגע אחורה, כי אתה מתחיל בהוועדה, ועדת הגרנט, מלחמת יום הכיפורים. גם הספר הזה מוקדש לחברים,
בני משפחה, שני בני דודים שלי שנפלו ביום כיפור.
שנפלו ביום כיפור. ואתה מתחיל את הספר ואתה אומר, זה בעצם עבודה הדוקטורט שלך, של הרבה מאוד שנים, ובשישה באוקטובר 2023, אתה עובד על להפוך את עבודת הדוקטורט לספר, ואז מגיע השבעה באוקטובר. רגע לפני שהדבר הזה הופך לספר, זה הפך לך את הספר? האירוע של שבעה באוקטובר?
זה לא הפך את הספר, אבל אי אפשר לכתוב ספר על ועדות חקירה שנעצר בשישי באוקטובר. אי אפשר. אנחנו אז היינו במה שנקרא אירועי שנת ה-50 למלחמת יום הכיפורים, היינו בסדרות של הרצאות והופעות בפורומים שונים, אבל בשבעה באוקטובר העולם מתהפך, ומה שקרה זה שבכל אחד מהפרקים, הספר בנוי פרקים פרקים, אפשר למצוא התייחסות לשבעה באוקטובר, והפרק האחרון הוא ההצעה שלי איך צריכה להיראות ועדת החקירה כשתקום.
איך?
אי אפשר לחזור כנראה על הדמות של ועדת הגרנט או אפילו ועדת כהן, כי יש המון המון נושאים
ועד לחק... ועדת כהן זה סבר ושתילה, טבח סבר ושתילה, כן.
ואפילו לא על ועדת וינוגרד. יש הרבה נושאים שכולם לקוחים מתחומי מומחיות שונים. למשל, אם ניקח את הדוח שפרסם השבוע מבקר המדינה על היעדר תפיסת ביטחון לאומי, זה סוג אחר של אנשים, סוג אחר של חוקרים. מה שאני מדגיש בספר, ואני לא היחיד, חלק בקהילת המודיעין חושב ככה, בעיקר בעבר, שצריך ועדה מיוחדת שתדון בעניין המודיעין.
בשבעה באוקטובר.
לפני השבעה באוקטובר.
ברור, המודיעין לפני השבעה באוקטובר.
לפני השבעה באוקטובר... אפשר ללכת אחורה לחומת יריחו ב-2018, אפשר ללכת אחר כך לשומר חומות.
כמה רחוק היית הולך עם ועדת חקירה ממלכתית? כי יש תחושה שראש ממשלה, וצריך להגיד שהוא לא היחיד, הוא לא הפוליטיקאי היחיד בהיסטוריה של מדינת ישראל, שניסה לא לחקר בוועדות חקירה, ותכף גם נחזור לוועדת הגרנט, שהוא יותר ממקד את זה בלילה, לא עירו אותו בלילה, ולכן זה השבק וזה צהל. לו אתה היום יועץ לוועדת חקירה ממלכתית, כמה אחורה היית אומר להם שהם צריכים לחקור?
יש כאן דילמה של הזמן. כי אם שואלים אותי עד כמה לאחור, עליית החמאס בעזה.
זה 2006.
ל-2006, את צודקת. אבל אני לא בטוח שיש לנו את הלוקסוס הזה. אני לא בטוח שיש לנו את הלוקסוס, אנחנו צריכים לדבר שנים אחורה. אם אני אקח את ועדת הגרנט, שזו שוב הייתה טעות, ועדת הגרנט לא חקרה את שש השנים בין ששת הימים ליום הכיפורים. ואת העובדה שלא נעשה ניסיון אמיתי, או נכשל ניסיון אמיתי למנוע את המלחמה
הזאת. כן, אני רק אנצל את הרגע שאנחנו בטלוויזיה כדי להציג את הספר שלך למצלמה, עם הדפי הכנה שלי, סליחו לי. זה הספר של מוטי, שיצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן, כמה שתוכלו להראות. ונזכיר שוב את שמו של הספר, 50 שנה ויום, שהוא כמובן מתייחס למלחמת יום הכיפורים, 6 באוקטובר, והיום הנוסף. באגרנט, בסופו של דבר, האשמה הוטלה על דדו, והוטלה על הדרג הצבאי. ספר לנו ככה בדקה, איך הדרג הפוליטי באגרנט התחמק בעצם מהנושא של אחריות?
אני אתחיל מלפני. כשהתקיים הדיון בממשלת גולדה על הקמת ועדת חקירה, היו שרים שהציעו לה להשמיט את ההצעה להקמת הוועדה, הגיש אז שמגר, הציעו לה להשמיט בדיקת הגורמים האזרחיים והצבאיים. וגולדה מאיר לא הסכימה בשום פנים ואופן, היא אמרה, אנחנו נעמוד לדין כמו הדרג הצבאי.
כלומר, היא כראשת ממשלה דרשה להיות במוקד ועדת החקירה?
היא אמרה, אני אחקר. היא אמרה, יותר מזה, אני מוכנה לשלם 12 חודשי משכורת כדי לסיים את התפקיד. אבל היא עמדה על זה שלא תהיה אפליה בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. חד משמעית, היא הייתה מאוד נוקשה בעניין הזה.
אז מה קרה?
אני חושב שזה תערובת ככה של השקפת העולם של השופט אגרנט, שהוא לימים הסביר את זה, שדרג נבחר עומד למבחן הציבור ולא למבחן הוועדה. אני בעניין הזה אני חולק עליו, כי עובדה שגם ועדת כאן לימים מצאה להטיל אחריות על דרג מדיני, גם ועדת
שר הביטחון אריאל שרון, בוודאי, כן.
שר הביטחון אריאל שרון. גם ועדת וינוגרד, למרות שוועדת וינוגרד בין הדוח הראשון לדוח השני החליטה שהיא לא שולחת מכתבי עזרה ולא מוציאה מסקנות אישיות.
אבל זה רק הייתה העמדה של אגרנט, או שזה גם הייתה התנהלות של שר הביטחון של דיין?
אגרנט...
תאר בכמה מילים את ההתנהלות של דיין בזמן ועדת חקירה אגרנט.
אז קודם כל צריך לומר ש... שוב, אני... לפני דיין אני אחזור לגולדה, שמ-6 לאוקטובר ניהלה את מלחמת יום הכיפורים. אני מעז לומר שלא היה לה שר ביטחון, לפחות לא בימים הראשונים, כשהוא דיבר בין היתר על חורבן הבית השלישי. אבל דיין היה היחיד שהופיע לוועדה, כשלצידו עורכי דין, יוסי צ'חנובר, עליו השלום, והשופט רובינשטיין, אז במחלקה המשפטית של משרד הביטחון. יש איזה שמועות שהפרוטוקולים הגיעו אליו יום לפני. מה שהפריע
זה
לי...
זה לא נכון?
אין לנו הוכחות. אי אפשר היום לשאול לא את לסקו ולא את, לא את הנהג שלו. ושלידין היה בליבו על דדו מכל מיני סיבות. ידין הציע לגולדה להצטרף לממשלה באוקטובר 73. היא לא קיבלה את זה. והוא גם נדחק מכביכול לתת עצות לדדו בחמל ו... במלחמת יום הכיפורים,
וכי
לא היה לו מה לתרום. זה הרבה השקפת העולם של,
של
אגרנט, לדעתי. הטעות שלו, אם מותר לי, היה שופט דגול, הטעות שלו, אם מותר לי, זה שבעוד שגולדה הוא אמר, כשהיא באה לוועדה, אמרה, אני הסתמכתי על הגנרלים שלי, אז אמרו שזאת התנהלות סבירה.
להגיד זה כמו שנתניהו יגיד, שלא העירו אותו, זה די דומה בטענה.
אבל להגיד על דיין שהוא שר ביטחון סביר, שהוא רמטכ"ל ושר ביטחון במלחמה ומייעץ לאמריקאים בווייטנאם, שצריך להתייחס אליו כשר ביטחון סביר.
שהוא יסתמך על הרמטכ"לים, על הגנרלים. בוא נחזור רגע להיום. אתה רואה אדם במדינת ישראל היום שיכול לעמוד בראש ועדת חקירה כזו, ולכולם תהיה מידת אמון בו? הרי זאת הטענה של ראש הממשלה, ושל הממשלה, שאם הקימו ועדת חקירה בראשות נשיא בית המשפט העליון, או שהוא יקבע את ההרכב, לא יהיה אמון. אפשר לשאול לגבי הקביעה הזו שלהם, אבל אתה רואה גורם שיכול לעמוד היום מדינת ישראל בראש ועדה כזו?
בוודאי, יש שופטים של בית המשפט העליון, יש שופטים של בית המשפט המחוזי, יש היסטוריונים, יש חוקרים באקדמיה.
אבל הממשלה יש לה ביקורת קשה מאוד על בית המשפט העליון.
אז קודם כל... בהיכרות של אני לא מקבל את הביקורת על השופט עמית. השופט עמית לא דחה לפני 3 שנים, 2 שנים, עתירה למינוי ועדת חקירה בעניין הצוללות. הוא כתב שמה, מה שמתגלה מדיר שינה מהפאפאי, אבל הוא אמר שלממשלה יש סמכות, ולכן הוא לא מתערב בהחלטת הממשלה.
אותו שופט עמית שעכשיו מאשימים אותו, שאם הוא יעמוד בראש ועדה שתחקור את הממשלה, אז הוא יהיה מוטה, הוא זה שאפשר לו להקים ועדת חקירה בעניין הצוללות.
הוא זה שקבע שלממשלה יש סמכות. הוא זה שקבע, באופן מפורש, שקבע שלממשלה יש סמכות. ובכלל, מי שמכיר את הפסיקה שלו, ומי שהופיע בפניו, להגיד שהוא לא ימנה, הוא עלו לא יהיה בהרכב. אז להגיד שהוא לא ימנה את האנשים, אני נתתי דוגמה, אני מקווה שלא גרמתי לו נזק, כשהצעתי שהשופט רובינשטיין יעמוד בראש ועדה כזאת. אליקים
רובינשטיין.
אליקים רובינשטיין.
היה יועץ משפטי לממשלה.
היה יועץ משפטי לממשלה, היה יועץ בהסכמי השלום, היה השופט עם לפי מיטב, מה שאני מבין, עם התפוקה הגדולה ביותר בבית המשפט העליון בתקופתו. אדם מאמין, אבל יש עוד, יש שופטים בדימוס, ויש עורכי דין בכירים.
מה ראה אבל בהצעה של הממשלה שעלתה כמה פעמים שיעשו, שמעתי את משה סעד מדבר על זה שיש איזושהי הצעה, גם של מרצים אוניברסיטת תל אביב, שיצאו הצעה של הקואליציה עם האופוזיציה, ובוועדת חקירה של גורמים מהקואליציה והאופוזיציה החליטו עליה, וכל ההחלטות התקבלו שם פה אחד. זה משהו שהוא ריאלי לדעתך?
אני אשתמש במילה יותר קיצונית, זה אבסורד.
אבסורד?
זה אבסורד, משום שהפוליטיקאים, כל אחד יחפש את הצד שלו בעניין, חלק יגידו שלא יראו את ראש הממשלה וזה לא בסדר, וחלק יגידו, ואנשי המודיעין אומרים את זה, שגם אם היו מהירים אותו, זה לא היה משנה שום דבר בגוף העניין. זה לא יום כיפור, את גולדה יראו ב-3:40 והיא גייסה צבא ב-9. זה לא מה שמשפיע על העניין, זה צריכה להיות ועדה מקצועית, אם אנחנו רוצים להפיק את הלקחים, ולהתחיל לעשות ריסטארט להרבה דברים, צריכים להיות אנשי מקצוע.
מוטי, אנחנו נעצור כאן, תקראו את הספר, אתה גם כותב שם בעצם שלמרות כל הוועדות לדורותיהן, ישראל מעולם באמת לא חקרה את האסטרטגיה שלה, ולא גיבשה תפיסת ביטחון, שזה מאוד דרמטי, ואתה אומר שזאת ההזדמנות. אולי נקרא לאילי, מה אתם אומרים? רוצה לפגוש את אילי בוטנר? נכון, אתה רוצה לפגוש אותו? אז הבאנו אותו במיוחד בשבילך, וגם קצת בשבילנו, שנפגוש את אילי בוטנר. קודם כל, תודה רבה לך, דוקטור מוטי גלוסקה. הנה אילי בוטנר, בוא תצטרף אלינו, יקירי, עם הגיטרה. כמה רצינו שתבוא, בוא שב כאן, יקירי. ותכף אתם תתחלפו, רק נגיד לך שלום.
שלום. הייתי שזה מצולם.
נכון.
הייתי צריך לעשות איזה איפור קטן,
אבל בסדר. אתה חתיך, הכל בסדר. אתה יפה כמו השירים שלך, הכל טוב. אז קודם כל אנחנו שמחים לארח אותך כאן באולפן. נזכיר שיש לך גם להקה חדשה, הילדים החדשים. אתה תספר לנו על העשייה המשותפת. תשאיר לנו את השיר הנהדר שלך, חג המשק, שמתקדם.